אנחנו בפרקי אבות, פרק שני, משנה ט'. אמר להם, רבי יוחנן מדבר לתלמידים שלו, רבי יוחנן בן זכאי, יהיו לו 5 תלמידים, כן, ראינו במשנה הקודמת, אז הוא אמר להם, צאו וראו, איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. אומר רשי. אז רבי אליעזר אמר, עין טובה. רשי לא אומר לנו כלום. רבי יהושע אומר, חבר טוב. בסדר, כנראה שזה מובן מאליו. רבי יוסי אומר, שכן טוב. מסביר רשי, יותר טוב מחבר טוב, ששכנו רואהו כל שעה ביום ובלילה, ולומד ממעשיו. טבע הדברים זה שהשכנים יש להם השפעה. החבר, אתה מתראה, זה מוסיף. אבל השכן, יש לו השפעה יותר משמעותית. שבכלל דבריו דבריכם, שהכל תלוי בלב. וזה כשהתחלתי להיפגש, הרב פסנס הצהל אמר לי, זה מה שהם מחפשים באישה, לב טוב. זה כולל את הכל. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם, כי לווה מן המקום. שנאמר, לווה רשע ולא ישלם, מצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר, לב רע, אמר להם, רואה אני דברי רבי אלעזר ונערך שבכלל דבריו דבריכם. אומר רש, אחד הלווה מן האדם כאילו לווה מן המקום, מאחר שהמקום עתיד לפרוע לא למלווה, שנאמר וצדיק חונן ונותן. זאת אומרת, הרשע לווה והוא לא משלם. לקח הלוואה לא משלם? מי הוא הצדיק? צדיקו של עולם. הקדוש ברוך הוא חונן ונותן, אל תדאג. אם היה אמור להיות לך את הכסף הזה, זה יגיע אליך. צדיק חונן ונותן. אז הרשע, כשהוא לווה מן האדם, רשי גורס, כאילו לווה מן המקום. כי בעצם הוא מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר את הכסף לאותו אדם שזה הגיע לו. רשי בסוגיים, צדיק חונן ונותן, צדיקו של עולם הוא המקום. נוסחה אחרינה, צדיק חונן זה הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיק, חונן ונותן לו למלווה, ומדי הזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא גבי הלוואה, מכלל דחשיב כאילו לבא מן המקום. המקום הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. וכן הוא אומר, הוא מתחת זרועות עולם. אבל העולם לא יחילנו. זה לא כאילו שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. שנאמר, השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. הקדוש ברוך הוא כאילו כולל לפני העולם. הוא עשה מקום לעולם. רק שנייה בבקשה. יצחק, אני הבאתי לך לימון מג'ינג'ר. אתה לא רוצה? זה ממש בשבילך הוצאתי. לא? טוב, תרגיש טוב. סליחה. אז כן, מצונן כבר כמה ימים. אז זה עיקרון מאוד חשוב. זה עיקרון שמתחיל בהבנת המציאות. הקדוש ברוך הוא הוא לא נמצא בדיימנשנס, במימדים של העולם שלנו. הוא יצר את המימדים בשבילנו. הוא לא נמצא בעולם. הוא מעבר לעולם. זה שאני מכיר עולם עם מימדים, דיימנשנס זה מימדים מעברית, כן? זה העולם שלי. הוא לא. זה יצירה בשבילי. הוא כאילו יצר. זה כאילו אתה בונה איזשהו בית לעכבר. עכבר חי בבית, אתה יכול לבנות לו עיר, אתה מכיר בלגו, אתה בונה עיר ומדינה ועולם, תבנה מה שאתה רוצה. שורה תחתונה, אתה בנית בשבילו, אתה לא חי שם. נכון? ככה הקדוש ברוך הוא, כאילו יש לו את הקדוש ברוך הוא, שהוא בכלל לא במושגים של מקום, ואז הוא יצר דבר שנקרא מקום בשבילנו, במימדים שלנו. אז זה במובן הפיזי. אבל העיקרון הזה הוא עיקרון מאוד חשוב. כי עכשיו נעבור מהצד הפיזי לצד הפילוסופי. הרבה פעמים אנחנו רוצים להכניס את הקדוש ברוך הוא למשבצת שלנו. היה פעם אתיסט שהתווכח ללמד, היה משפט מאוד מפורסם בארצות הברית, האם מותר ללמד אבולוציה בבתי ספר ממלכתיים. אז העורך הדין שנלחם ללמד אבולוציה בבתי ספר, שזה לא, שאי אפשר לאסור את זה, אז כתבו ספר שלם על כל הדיון הזה, ספר שקוראים לו Inherit the Wind. ובספר הזה הוא מייצג איך שעורך דין אומר, אל תאמר לי שאלוקים ברא את האדם, האדם ברא את אלוקים. עכשיו, כמובן שזה לא נכון, אבל יש בזה צד פילוסופי שמאוד נוח לאדם להגביל את הקדוש ברוך הוא אליו, או באמירה שלו הוא אומר, אלוקים, אל תאמר לי אלוקים ברא את האדם בצלמו, אלא האדם בורא את אלוקים בצלמו. כן? הרבה פעמים אנחנו מגבילים את הקדוש ברוך הוא לעולם הקטן שלנו. אז זה טעות. אומר לנו רש"י, הקדוש ברוך הוא קדם לעולם, לא מוגבל למקום של העולם, והוא ההפך, היה באיזשהו מקום צריך לצמצם את עצמו כדי לאפשר שיהיה מקום כזה כמו עולם איפה שאנחנו חיים. כן? רש"י לא מה זה אומר? אתה רוצה את ההשלכות? כן, מה מפריע לך?
עדיין
הוא עדיין משגיח, אין מה שיש לו קשר לעולם. בוא נאמר ככה, ההיגיון שלי לא מחייב שיהיה לו קשר לעולם. הוא הודיע לי ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, בתורה, שיש לו קשר לעולם. תשאל אותי האם מחויב שיהיה לו קשר לעולם? לא. יכול להיות שהוא ברא עולם ואין לו שום קשר איתו. אבל הוא אמר לי שיש לו קשר לעולם. בסדר? אז יש לו. מה אני אעשה? זה אפשרי, זה לא מחויב. מה השלכות? שזה הגיוני שיש לו קשר לעולם?
לא יברא מה שזה יברא.
אפשר לומר. אני לא מקבל את ההגיונות האלה, כי אני חושב שבשבילנו להגביל את הקדוש ברוך הוא להיגיון שלנו, לא שייך שיברא ויזנח, אני לא מבין למה הוא ברא, נכון? אז אם אני לא מבין למה הוא ברא, אני גם לא מבין למה הוא לא יזנח. כל ההבנה הזו בנויה על ההבנה שלי. זאת אומרת, בעצם בכל שאלה פילוסופית צריך לדעת שיש שני רבדים. יש את רובד האמת ויש את רובד התפיסה שלי. ברוב דאמת אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אם אני לא מבין אותו, אני לא יכול לומר שום דבר עליו. אז מה אני כן מדבר? אני מדבר מבחינת התפיסה שלי. אז אם אתה דן מבחינת התפיסה שלי, אין לי בעיה. מבחינת התפיסה שלי, כן. ההיגיון אומר כך, ההיגיון אומר כך, אני אומר, הקדוש ברוך הוא בראת העולם כי רוצה להיטיב, הוא בראת העולם בגלל כל מיני סיבות, אין לי בעיה. תדבר איך שאתה רוצה, מה שחזן מגדירים לי, אני חושב שצריך להגדיר זה. ההסתכלות שלי, מה התורה רוצה, איך התורה רוצה שאני אסתכל על זה. אבל האם בעצם מבחינה פילוסופית עניתי על כל השאלות? לא, אין לי תשובה על כל השאלות. תמיד אני אחזור לשאלה, אבל למה? אתה תמיד יכול לחזור אליה. ואם תשאל מספיק, אתה תגיע למצב שכי הוא רצה. דבר שהוא לא תלוי בהיגיון. זה מה שאני אומר, השאלה על איזה רובד אני מדבר. בצד האמת האבסולוטית, אין לי מושג, לא מבין את הקדוש ברוך הוא. יש לי רק את הגילויים שהוא נתן לי, הוא נתן לי להבין דברים מסוימים. נתן לי להבין שיש מעשה רצוי לפניו, מעשה מגונה בעיניו, מעשה שאיכשהו ברא את העולם, זה רצוי ומגונה. כאילו, להתחתן עם אישה שהיא לא אחותו, זה רצוי. להתחתן עם אישה שהיא אחותו, זה מגונה. מה מגונה בזה? לא יודע. הקדוש ברוך הוא הגדיר לי, נתן לי עולם, והסביר לי בעולם הזה מה טוב, מה לא טוב. אם הוא לא היה מסביר לי, לא יודע איפה הייתי. עכשיו, זה לא בסדר שאני אומר את זה, כי הרי יש שבע מצוא פני נוער, זאת אומרת שההיגיון שלי אמור להביא אותי לאיזשהו מקום. אמור להיות לי כן כלים להגיע לאיזשהו הבנה שלרציחה זה לא בסדר. שיש אלוקים בורי עולם. נכון, אבל עד גבול מסוים. והגבול ההוא נראה לי השבע מצוא פני נוער. אם הייתי באמת בן אדם קדוש כמו אברהם אבינו, הייתי יכול להגיע לכל התרי"ג מצוות, כולל המצוות רבנן. כי יש היגיון שבאמת אמור להוביל אותי עד שם. זאת אומרת, כל המצוות של התורה, כולל כליים, כולל פרה אדומה, כולל שעת נס, הכל זה הגיוני. אני לא, בהיגיון שלי לא יודע למה זה הגיוני. תשאל אותי למה בשר וחלב עשו, אין לי הבנה, לא יודע. תשאלתי האם באמת יש היגיון בזה? באמת יש. הראיה שאברהם בינו הגיע לזה בלי התורה. זאת אומרת, בן אדם מספיק גדול, אברהם בינו היה ג'יניוס, היה גאון הגאונים, בגיל 3 הוא כבר מתווכח עם כל הפילוסופים של הדור שלו. אתה מבין שהוא היה גאון. בסדר, הוא הגיע להשגה. למה זה הגיוני? לשמור שבת, לשמור כשרות, לשמור לאכול מצות בפסח. בני ישראל עוד לא יצאו ממצרים. אז זאת אומרת, יש משהו בבריאה, בצורת חיים תקינים בעולם הזה שאומר שלאכול מצות בליל הסדר. תשאל אותי מה, הרי אפילו בתורה זה לא מוצג ככה. התורה מייצגת לי את זה כיצאת ממצרים בחיפזון תאכל מצה. אז מה העניין שאברהם יאכל מצה? זה עוד לא קרה, מה העניין? תשובה, זה לא רק זה. זה הגילוי מבחינתי. אבל בעומק בעצם זו הדרך התקינה לחיות בעולם הזה. אני לא מבין את זה, אני לא יודע להסביר את זה. אני מבין שקיים כזו הבנה.
גם מצות?
גם מצות, כתוב, ומצות אף אבא יאכלו. לא תופה מצות, אבל מה מופה מצות? למה? לא שיבה עשי עוגות. חזל אומרים, מגיש להם מצות. למה זה היה ערב פסח? זאת אומרת, יש פה צד שכל הדרך של התורה זה הדרך הכי טבעית שיש. אלא מה, אנחנו לא רואים את זה כטבעי. לנו זה נראה אל טבעי, לא לאכול המבגר. רוצה, לא רוצה, לא מבין מה לא טבעי בזה. זה כי אנחנו כל כך שקועים ברוצה שלנו וכל כך מנותקים מהאמת האלוקית. אברהם אבינו שיכל להשיג את האמת האלוקית בלי שהשם התגלה אליו, בלי התורה, זאת אומרת, הוא כל כך התנתק מהצד הגשמי של העולם, כל כך התחבר לצד הרוחני של העולם, זה כבר נראה לו הגיוני. הגיוני לו לאכול מצות ביום הזה, לא ידע למה. אמרנו, לב טוב יהיה לו בכל דבר, ולא יבוא לידי תקלה לעולם. מי שיש לו לב טוב, אז ינחה אותו בכל דבר להגיע לדברים הנכונים, והוא לא יגיע לידי תקלה. זאת אומרת, בעצם כל העבירות שבתורה הן מנוגדות ללב טוב. זה בעצם מאוד מאוד מסתדר עם מה שרבו של רבן יוחנן בן זכאי אמר. הרי רבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד הקטן של הלל. הלל אמר, כשאותו גר אמר לו, תלמדתי את כל התורה כולה לרגל אחת, הוא אמר לו, ואתה לרעך כמוך. מה אומר תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי? לב טוב, זה כולל את הכל. מה?
תלמידו של הלל, לא תלמידו.
רבי אלעזר בן ערך הוא תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה תלמידו של הלל ושמאי. זה... טוב.